ברשות כבוד התלמידי חכמים וברשות כל הקהל הקדוש, מוריי ורבותיי, מדוב נאמר על הפסוק קומי רומי בלילה בראש השמורות. אומר מדוב, היה פעם זמן שהיה הפריטים והם היו שולטים בחיים של אנשים, בחיים ולמוות. אדם היה חייב כסף ולא שילם, היו זורקים אותו לתוך בור בלי מים, בלי אוכל. עבר פעם יהודי ליד כזה מין בית של פריט, והוא שמע צעקות חלשות כאלה. אז הוא שאל, מה קרה פה? אמרו לו שיהודי אחד כבר יושב חודש בבור. שאל כמה הוא חייב, אמרו לו 1.5 מיליון שקל. מיליון וחצי, איפה להביא 1.5 מיליון שקל? אבל מה? פיקוח נפש. אז הוא מכר את הדירה שלו. אז הוא קיבל 1.2 מיליון, 1.3 מיליון. חסר עוד 200,000 שקל. מכר את המכונית שלו, מכר את התכשיטים של אשתו, מכר הכל, 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 הכל. הגיע ל1.5 מיליון. פדה את היהודי הזה. הוא יצא מהכלא, אמר לו אישה כולה. נו, מה אתה עושה עכשיו? יש לי עבודה. יצא לעבודה, הוא מרוויח 20,000 שקל כל חודש. 8,000, 9,000, 10,000 יותר בשביל הבית. עוד 10,000, מה אתה אומר, מה יעשה עם זה? קורה הדבר הראשון שצריך לעשות, זה לעזור לבן אדם שעזר לו, בן אדם נשאר עירום בעריה, אין לו בית. אבל לא, הוא לוקח את כל ה-20,000 שקל, מה שהוא צריך בשביל הבית שלו הוא צריך, ומה שהשאר, הולך לבלות, יוצא למלונות, הולך לפה, הולך לשם. איזה פרצוף יש לך? איזה פרצוף? בן אדם נתן משלחה את הכל, הוא עכשיו אין לו בית. אומר המגיד דובנה, היה עם ישראל חטא, נפלה עטרת ראשינו, אוי נעלנו כי חטאנו. ומה צריך להיות עכשיו? אנחנו נשבור, הוא נתן את הבית שלו, נתן את הבית שלו, הוא נשאר בלי בית. אז מה היה צריך להיות לדבר הראשון שמוטל עלינו? לעשות כל מאמץ להחזיר לו את הבית. ומה אנחנו עושים? לכן אומר הנביא, קומי, רוני בלילה, בראש השמורות. צריך לשבת כדי לעשות חשבון, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להחזיר לקדוש ברוך הוא את הבית שלו. אז חז"ל הקדושים, נתנו לנו רמזים מה אנחנו צריכים לעשות. למעשה כל אגדות החורבן שיש בגמרא נועדו רק בשביל זה. כי הרי סיפורים, חז"ל לא כותבים סתם סיפורים. כל מה שכתבו, כתבו כדי ללמד אותנו מה צריכים לעשות. אבל בואו נתחיל, יש לנו את הסיפור בסוף מסכת מכות, שרבי עקיבא והתנאים עלו לירושלים וראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, כולם התחילו לבכות, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, למה אתה צוחק? אמר להם, למה אתם בוכים? אמרו לו, מה זאת אומרת, למה אנחנו בוכים? במקום שכתוב, אז הרק הרב יומד, שועלים ילכו בו, ולא נמכה. אמר להם, לפיכך אני מצחק. כל זמן שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, ציון שדה תחדש. חשבתי אולי לא תתקיים נבואתו של זכריה. מה הנבואה של זכריה? עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עכשיו שאני רואה שהתקיימה נבואתו של אוריה, והנה אני כבר רואה את קיום הנבואה של זכריה, שעוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, הכל יהיה בסדר. טוב. חז"ל לימדו אותנו שרבי עקיבא, גם בזמנים הכי קשים, בזמנים הכי קשים באמת, ראה את התקווה, ראה את הבניין, ראה את העוד ישבו זקנים וזקנות, עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה. יש כאלה שאומרים שזו הסיבה שבהגדה של פסח יש מעשה ברבן גמליאל, רבי טרפון, רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה, רבי אליעזר, שהיו מסומים לבני ברק. אצל מי? הרב של בני ברק היה רבי עקיבא. אבל הוא היה תלמיד של רבי אליעזר. אז מה, הרב בא לשבת עם התלמיד? התלמיד צריך לשבת אצל הרב. מה התשובה? זה היה פעם הראשונה אחרי החורבן. אנשים היו רגילים, מגיע פסח, אתה יודע בדיוק מה אתה עושה. כולם עולים לירושלים, מקבלים הזעה שלישי ושביעי, טובלים, הולכים להקריב, שוחטים, צולים, ואוכלים פסח. פעם הראשונה שאין, מה עושים? לא ידעו איפה נשים את עצמם. מה עושים בבחק כזה שאין קורבן? להבדיל במקודש לפעול, שחס וחלילה נפטר אבא של משפחה. שנה ראשונה אחרי הפטירה באים לפסח לאימא. אף אחד לא מסוגל אפילו להרים את העיניים למקום שאבא היה יושב. איך הרגישו התנועים האלה בפסח הראשון אחרי החורבן? איך הרגישו? מה עושים? בואו נלך לרבי עקיבא. הוא מסוגל לנחם אותנו. רבי עקיבא, גם כשיש חורבן משועלים יוצאים מבית קודשי הקדושים, הוא רואה את ההתיישבות זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. אצלו אפשר לעשות פסח. אצלו נוכל לחגוג את החג הזה. על כל פנים, העניין הזה ששועל יוצא מבית קודשי הקודשים, שועל הרי מסמל את הערמומיות. שועל מסמל כזה מנדרייר כזה, שאומר לך דבר אחד ומתכוון דבר אחר, והולך להשיג את מה שהוא רוצה, אינטרסנט. מה הפשט בזה? דווקא שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. אז נאמר בזה בעזרת השם שני הסברים. הסבר ראשון, וואי ורבותיי, הקמת ובר קמת חרבה ירושלים. היה יהודי אחד שעשה שמחה. היה לו ידיד טוב שקוראים לו קמת. הידיד והבן של הידיד הזה, בר קמת, היה בנו, כן, כתבו במארשו. היה הבן שלו, והוא היה מסוכסך איתו. אז הוא שלח להזמין את קמת, והוא הזמין לו את בר קמת, והוא בא לשמחה. אמר לו, בא לשמחה, מה אתה עושה פה? אמר לו, מה קורה שם? הזמנת אותי, לא הזמנתי אותך, תלך מפה, אני אשלם מה שאני אוכל, אל תבייש אותי. אמר לו, לא, תלך. אמר לו, אז אני אשלם חצי מהסעודה, תלך. אשלם את כל הסעודה, תלך או עשי אותו. עשה החוצה, אמר, הרבנים השניים. מנשת כי רבות או נשמע מנה, יחלעו, אני אלך ואני אחריב להם את הבית שלהם. אז הוא הלך ונשאים למלך, כולם מכירים את הדמרה. רואי ורבותיי, יש פה כמה קושיות. קושייה ראשונה, רגשי. אני, ההורים שלי לא נמצאים כבר 30 שנה. עדיין, כשאני פוגש ברחוב יהודי, שאני יודע שהיה ידיד של בית אבא, אני נמק. אם הוא היה ידיד של אבא שלי, אני אוהב אותו. איך ייתכן שפה קמצא הוא הידיד של בעל הסמכה, והבן שלו כל כך מסוסף, שגם בשביל 20 אלף דולר שהוא ישלם לו את כל החתונה, הוא לא מוכן להשאיר אותו. איך יכול להיות דבר כזה? שאלה שנייה שכולם שואלים, קמת בכלל לא היה פה. הרי לא הזמינו אותו והוא לא בא. אז למה אתה אומר, קמת ובר קמת חרבה ירושלים? מה קמת בעצם? תירוץ המפורסם, למה לא באת? חבר שלך עושה שמחה, אם אתה לא קיבלת את ההזמנה על מגע של כסף, אתה לא בא. זה החורבן. טוב. שאלה שלישית, רבותיי, באמת גם החמור אנשי, יושבים חכמים, רואים שמבזים בן אדם, אז שתקו. אז במארשו כתוב, שבאמת ביקורת על החכמים שהיו שם, שזה היה דור שחנופה שולטת בו. והחנופה זה מה שהכריע את העסק הזה. אבל הבית כנראה היה אדם עשיר ולא רצו להגיד לו כלום. חנופה. אבל אצלנו בבית הכנסת יש יהודי שקוראים לו הרב ישעיהו דויטש. והוא הסביר את כל הסוגיה הזאת בצורה מאוד יפה ומשכנעת, מתיישב על הלב. בואו נתחיל. אמר דבר ראשון, הבן אדם הזה שקוראים לו בר קמצא, הוא היה מסוכסך עם בעל הסמכה. הוא יודע שבעל הסמכה הזה עושה חתונה, אבל ברור שהוא לא מוזמן, הם מסוכסכים, הם צ'יבות שנים כבר, אין שום סיפור. פתאום דופקים בדלת, נכנס לא דואר ולא דואר רשום, נכנס השליח של בעל השמחה. שלום עליכם, אתה בר קמצא? אני באתי להזמין אותך לחתונה. אתה בטוח שבאת להזמין אותי? כן. מה עושה בר קמצא? לובש חליפה, שם עניבה והולך לחתונה. זאת אומרת, אבל אתה יודע שאתה מסוכסכים, למה אתה בא? לא, הוא מבין שאפשר להסתדר. אנחנו כרגע מסוכסכים, כנראה הוא רוצה להסתדר איתי. הוא עושה שמחה, טוב לו על הלב, אז הוא רוצה להסתדר. אז הוא קרא לי לבוא לשמחה, הנה הוא, אנחנו נסתדר, אז זה סולחה. הוא מגיע לחתונה, מתיישב, בא בעל השמחה, אמר לו, מה אתה עושה פה? ומה פירוש, מה אתה הזמנת אותי? לא הזמנתי לך טעות. מה עכשיו מבין בר קמצא? חשבתי שהוא רוצה לבקש ממני סליחה, דבר שלו. אבל אתה כבר הבנת שאפשר לבקש סליחה ולגמור את העניין, נכון? נו, אז אולי אתה תבקש את הסליחה עכשיו. בוא, אתה הרי מבין שאפשר להסתדר, או ראה שבאת. נו, אז תבקש את הסליחה, תגמור את העניין. לא. אני מוכן לשלם לך את כל המנה שלי, כמה עולה לך מנה בחתונה? עשית במשהו מכובד, אה? 150 שקל מנה? הנה, 150 שקל, תעזור אותי בשקל. העיקר שאני לא אבטא שלך סליחה. אומר לו, בלבי, לא, תלך. אומר, אתה יודע מה? 150 שקל מנה, אני אשלם לך חצי מהתעודה. 10,000 דולר, והעיקר לא נבקש ממך בחינם. אומר לו, אבל הבית לא תלך. אמר, אתה יודע מה, אני מוכן לבקש לשלם לך 20,000 דולר. העיקר לא להסתדר איתך. נו, אז אני שואל אותם, יושבים שם החכמים, בן אדם עומד וצועק, אני מוכן לשלם 20,000 דולר, העיקר לא לבקש סליחה. מה יש להגיד פה? מה אתה רוצה שיגידו החכמים? לא, תעזוב אותו, מה אתה עזוב אותו? הבן אדם צועק, אני שונא אותך, עד כדי כך צונא שמוכן לשלם 20,000 דולר כדי לא לבקש לך סליחה. מה אתה רוצה מהחכמים? מה הם יכולים לעשות במצב הזה? טוב, אבל עכשיו תסבירו לי, איך יכול להיות שקמצא הוא החבר הכי טוב ועבר קמצא הוא מסוכסך? איך יכול להיות? אמר הרב דויש, דבר נפלא. יש בגמור, ושמה בדף תת עמוד ב' ביומן, הגמור אומרת שזה אינו אנשים שאוכלים ושותים זה עם זה ודוקרים בלשונם זה את זה. מה אמרו לנו כאן? יש מציאות שבן אדם הוא חבר, אבל הוא חבר רק ברשמיות. מאחורי אדם הוא תוקע סכינים בגב. וזה היה המצב. אז מה הגמרא מדברת על בית ראשון? שואלת הגמרא, זה על בית ראשון, אבל סיבת חילה זה על בית שני. אז הגמרא נכון, בבית ראשון רק השרים התנהגו כך. בבית שני, כל העם התנהג ככה. מה פירוש כל העם התנהג ככה? בפנים אני החבר הכי טוב שלך, מאחורי הגב אני הסרין הכי גדול שלך. צביעות. בואו נעצור פה לשנייה. כולנו יודעים שכשהיה בית המקדש קיים, אז היה קרובים. והקרובים, כשהיה מצב שהבני ישראל בסדר עם הקדוש ברוך הוא, אז איך הקרובים היו? זה איש של אחים. וכשלא היה בסדר, אז הם היו מסתורבים, ואת מהם אל הבית. או ככה, או ככה. טוב, עכשיו, בזמן החורבן מה היה? נכנסו האויבים וראו שהם מאומים זה בזה, מחובקים. אלה פלאים. הרי עכשיו ודאי שהמצב לא טוב בין ישראל להגיע לשם השמיים. אז למה הם היו מחובקים? ומה אתם רוצים שמכירים על זה? מה? או, אז תירוץ אחד, גם כשבני זוג רבים, אבל מול השכנים לא רבים. ניסה מנוכלכת לא מחפשים בחוץ. כשהאויב נכנס, אנחנו חברים הכי טובים. זה לא קשור אליכם. יש לנו בעיה בינינו, אבל לא קשור אליכם. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, אומרים כך. היה קרוב, הקרובים האלה, איך עשו אותם? כשעשו את ההשפעה, זה לא היה שטר, זה לא היה רעב, זה היה... איך עשו את זה? ניסלו את הזהב. לכתחילה כשמשה רבינו עשה את זה, כשבצלאל עשה את זה, איך הוא עשה את זה? הוא פיסל את הכרובים האלה מהם איש של אחיו, או שכשהוא פיסל אותם, הוא פיסל אותם מהם אל הבית. מה אתם אומרים? איש של אחיו. יוצא שמתי היה נס? כשלא היה בסדר, אז הם הסתובבו בנס. הנורמלי זה ככה. כשלא בסדר קורה נס והם מסתובבים. להגיד, אלו, משהו לא בסדר, תפלו בזה, תדרו את העניין. מה זה היה נס? מה קורה כשנחרב הבית? אז בעצם אנחנו נשמור כמו עוזב את המקום, סוגרים את הבסטה. אם סוגרים את הבסטה, אין יותר ניסים. אם אין ניסים, אז העם מחוזר למצב המקורי שלו, המצב המקורי, זה כאמי של אחים. אז זה מסגירים, כאין זה מסגירים, שהיה, כשטיטוס הרשע נכנס ל... אז כתוב שהוא דקר את, הוא דקר את הפרוכת בחרב. ומה קרה? אומרת, הגמורה יצא דף מהפרוכת. אז מה הוא אמר? כצבור דקר את עצמו. חשב שהוא דקר את הקודש בור. שזה שטויות זה ברור. אבל עכשיו השאלה היא מאיפה יצא דף. ומה התשובה? היה הכהן הגדול ביום הכיפורים מזה דם מול הפרוכת. באמת איפה היה נופל הדם? על הרצפה, לא לפרוכת. רק מול הפרוכת. אבל אם הכהן הזה... לא עשה כמו שצריך, אז היה יכול ליפול על הפרוכת. ואז מה קרה? הפרוכת ספגה את זה, כדי שלא יהיה מלוכלה. קרה במשך הזמן כמה פעמים ככה, אז נכנס דם בתוך הפרוכת. מה קרה בחורבן כשטיטוס נכנס? השכינה עזרה. השכינה עזרה, מה קרה? אין יותר ניסים. אז אדם יצא החוצה. אז הוא ראה אדם, הוא חשב, כסבור דקר את עצמו. אומר, איזה רבו יצאי, אבל יש כאן, ומתיתיהו יש יהודי שקוראים לו הרב קרוקוצקי, הרב קרוקוצקי, הוא שלח לי פעם מכתב, הוא כתב, אני לא מבין, כל הדיבור זה או שפניהם איש של אחים, מה זה פניהם איש של אחים רבותם? המצב שאני עכשיו מולכם זה איש של אחים, נכון? פניהם איש של אחים זה ככה, אל הבית זה ככה. כשנכנסו האויבים, מה הם ראו? מחובקים? איפה זה הגיע? מרובים זה נזה. מאיפה זה הגיע בכלל? אין מדם כזה. או פניהם מי שנפקים, או פניהם אל הבית, מחובקים, אין. מה הרב קרוקוצקי? כאן הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לנו מה הייתה הבעיה בחורבן. כששניים מחובקים, אז הם ככה. מה זה אומר? אנחנו החברים הכי טובים, וכל אחד מסתכל בתוך הגב של השני. זה היה חורבן. חברים הכי טובים, ומאחורי הגב, עושים את הדברים הכי גרועים. זה הכוונה, זה הכוונה, מרורים זה בזה. האור וכלמי רבו ישראל, שואל שאלה. אחרי שחזרו מגלות בבל, עזרא הסופר ברשות אנשי כנסת הגדולה, עזרא הסופר בראשות אנשי כנסת הגדולה עשו תפילה מיוחדת לבטל את היצר רובע של עבודה זרה. מה אמרו? ריבונו של עולם, כל היצר רובע הזה בשביל מה בראת אותו? כדי שנתגבר עליו ויהיה לנו הזכויות. ריבונו של עולם, אנחנו לא יכולים, אין לנו כוח להתגבר עליו. לא יהיה ולא יזכור. מה יש? תראה מה קרה, כבר נחרב הבית, נשרף ההיכל, מתו כל הצדיקים. ועדיין היצרור הזה מרכז בינינו. עשה טובה ריבונו של עולם. קח את זה מאיתנו, לא יכולים לזה. פנינו טוב, זה אין מעצור יותר. יצא דמות של אריה מבית קודשי הקודשים. תפסו, מי זה? זה היה היצרור של אבוי מזור. תפסו אותו, הרגו אותו, התבטל היצרור של עבודה זרה. מה קרה בבית שני? עפי עקיבא וחבי רובולים מירושלים רואים שואה יוצא מבית קודשי הקודשים. פעם שבוע זה היה אריה. אומר האור וכלנר בבית ראשון, בית ראשון נחרב בגלל אבוי דזורר, והיצר רובש של אבוי דזורר זה אריה. אבל בית שני למה נחרב? בגלל שנאת חינום.
שנאת חינום? אתה יודע מה זה שנאת חינום?
בפנים חברים הכי טובים, מאחורי אגב זוכרים אחד את השני, זה השואל, הערמומי הזה, הדרייר הזה. זה הסיבה שבחב בית שני, לכן ראו את השואל, יוצא מבית קודשי הקודשים. העניין הזה רבותיי של השנאת חינם זה שצריך להיות יותר טוב בדברים האלה, בזמנים האלה שאנחנו אמורים לעשות חשבון הנפש ולראות מה אפשר לעשות. אז רוצה לספר סיפור, היה פעם אחד מחוץ לארץ לגוי, הוא ראה שנער צעיר לוקח שני דליים מהנהר ועולה לכפר. אז הוא הלך אחריו, הגיע עד הבית שהנער הזה תחל את הדליים, שואל את האבא של הנער הזה, כפרי, גוד. אני רואה שהבחור הביא לך מים. אמר לו, כן, כן. אמר, תשמע, לא יותר נוח שיהיה לכם פה שהנער יעבור בתוך הכפר ותחתכו את הכאב ראש הזה ללכת כל בוקר לשאוב מים מהנער. אמר לו, בטח, זה יחתוך לי המון. כי כל יום זה לוקח לי שעתיים שהבחור שיק הולך עד שהוא חוזר זה שעתיים. אם יהיה לנו נהר פה בתוך כפר, אנחנו נחסוך 365 ימים כפול שעתיים, זה 730 שעות. 730 שעות שהבחור יעבוד, במקום לספר, זה יכול לזרוע שדה שלם של בלעת. ואז יהיה לי עוד 585 בלעות כל שנה. בטח, כדאי לי מאוד. אומר לנו, אז למה אתם לא עושים את זה? אתה יודע מה זה לעשות את החפירה בשביל שהנהר יעבור פה? אם הבן שלי יעבוד שם לבד, הוא יצטרך לעבוד בערך 500 שנה. אומר לו, רגע, אבל אתה לא לבד כבר פה. אומר, נכון, יש כאן 100 משפחות. אם כל אחד מהם ייתן בן אחד שיעבדו כל יום שעה, אז יגמרו את זה תוך 5 שנים. אם כל אחד יעבוד שעתיים ביום, 100 בחורים שעתיים ביום, זה ייגמר תוך שנה. אמר לו, נו, אז למה אתם לא עושים את זה? אמר לו, מה אתה מדבר? יש כאן 100 משפחות, ואצלנו זה לא עובד ככה שאתה בא לדבר עם משפחות. אתה צריך להזמין את הבן אדם. קוסטק, אחר כך קצת עוגה, קוס קפה, אחר כך ארוחת בוקר, ואז מדברים על דה ועלה, על הפרים והפרות, על הקופים והקופות, ואחר כך, אחרי צהריים, אתה יכול לגשת לעניין. בקיצור, הלך יום שלם. יש פה 100 משפחות. אז אני צריך למה יום. מהיום אין לי את הזמן הזה. מה תגיד? לא, אני מדבר עם משפחה אחת פעם בשבוע. אני אקח לי 100 שבועות. זאת אומרת שנתיים עבודה. ואחרי שנתיים שאני אמור לדבר עם כולם, וכולם יסכימו, אז עכשיו צריך לקרוא לכולם, אחד אחד, להגיד לי שכולם מסכימים. בקיצור, זה 4 שנים עבודה. אז מה? אמר לו, בסדר, 4 שנים תעבוד. על השכנוע. ואז עוד שנה עבודה, ויש לכם מים בנהר. אמר לו, אתה צודק, אתה צודק, אבל אני לא עושה את זה, אתה יודע למה? אחרי שיהיה פה הנהר, אז אני אוכל לשלוט שמי שלא עבד לא ייקח מים? לא אוכל. זאת אומרת, כל אחד, גם מי שלא עשה כלום, יוכל לקחת. אז מה זה יקרום? שמהמאה המשפחות שדיברתי איתם, יהיו כאלה שיתפלחו מהעבודה, שאחרים יעבדו, והם כבר ייקחו מים אחר כך. לכן, אני לא עושה את זה. אז ממשיכים לקחת מהנהר למטה כל יום שעתיים עבודה. שואל אותו הזקן הזה, תגיד לי, אבל אני רואה שהכפר פה בצד השני, הם כבר עשו את החפירה, ויש להם נהר בתוך הזה. איך הם עשו את זה? מה, חזור אותם, הם לא מבינים חשבונות. אם הם היו יודעים לעשות חשבון, גם להם לא היה. מה המסקנה מכל זה? בן אדם חי עם חשבונות. ההוא אמר לי, זה עשה לי, זה לקח לי, ועוד לא נתן לי. ההוא ככה והוא ככה, תכלס, הוא חי בבוס כל החיים שלו. אדם שחי בלי חשבונות, יכול לחיות נורמלי. יכול להיות לחיות נורמלי ואפילו ליהנות מהחיים. לא, אבל אני עושה חשבונות. עושה חשבונות, נגיע לחורבה. נפסיק לעשות חשבונות, נגיע לבניין. מספרים, זה לא מספרים, זה חז"ל בירושלמי ראש השונה. חז"ל אומרים שאלכסנדר מוקדון, אלכסנדר מוקדון, אף על נשר, הוא הצליח לעלות כל כך גבוה שהוא ראה את העולם הוא ראה את העולם כמו כדור. זאת אומרת, הוא הגיע ממש רחוק. הוא ראה את העולם כמו כדור. אז מספרים בחזל, זה כבר לא בגמורה בראש השונה, זאת אומרת, לא ירושלמי, אבל חזל אומרים, איך הוא עשה? הוא לקח נשק חזק מאוד. לקח מקל ארוך, קשר בראש המקל בשר. עכשיו הוא התיישב על הנשר ושם את המקל. הנשר עשה את הבשר, התחיל ללכת. הוא לעולם לא יגיע לבשר הזה. ואז כשהוא רצה להבריא, הוא הרים את הכבש למעלה. הנשר ראה את הבשר למעלה, התחיל לעוף. וכל זמן שזה היה במצב כזה, אז הנשר אף יותר גבוה ויותר גבוה. רצה ימינה, סיבל את המקל. רצה שמאלה, סיבל את המקל. רצה לנחול, סיבל את המקל. וככה הוא הגיע עד שהוא ראה את העולם ככדור. אבל מספרים חז"ל שפעם אחת קרה לו אסון בסנדר מוכנו. באמצע הטיסה, הבשר נפל. הוא איבד את השליטה על המטוס. אין לו הגה ימין, לא יכול ימינה לו, שמאלה לו, נחיתה לו, כלום. מה עושים עכשיו? בסנדר מוכנו לא היה ילד. הוא תפס את הסכין שלו, חתך חתיכה מהפולטי של עצמו, וקשר את זה בראש המקל, וככה הגיע חזרה. אם הוא לא היה חותך מעצמו, הוא היה מתרסק. אומרים, אתה יודע מה? אמר איזה רמוס צוקרמן, בירושלים, היה רמוס צוקרמן, מהתלמיד של החפץ חיים. אז הוא אמר, אם בן אדם רוצה להגיע לאיזה מקום, הוא מוכרח לחתוך מעצמו. אחד מהדברים שהם הכי קשים שיש בחיים זה לוותר. לוותר זה נמר יותר מלאדם. הוא עשה לי, אני אשמור לו את החשבון. יבוא יום, העולם עגול, כל הדיבורים האלה כולנו מכירים, ויותר מזה, כולנו יודעים כמה הנקמה היא מתוקה, ומי שרוצה אבל לחיות, חותך חתיכה מעצמו, ויכול לוותר, וכשמבטרים, יכולים לנחות ולהגיע לחוף מבטחים. דבר אחרון בעניין הזה, רבותיי, מספרים שהיה פעם שני אחים, רובן ושימן. רובן היה עשיר גדול, ושימן היה עני מרוד שאין לו לעשות שבת. יום אחד שימן עמד לחתן את ביתו, הוא אין לו לעשות שבת, איך הוא יהיה לו כסף לחתן את ביתו? אז אמרה לו, אשתו, תלך לאח שלך, הוא יכול לעזור. הוא הלך לאח שלו, אח שלו עמד בחלון וראה אותו מגיע, והוא כבר הבין מה הוא רוצה וכמה זה יעלה לו. אז פתח את הדלת, הוא שימן אומר לו, שלום. אמר, שלום, מי אתה? הוא אומר, זאת אומרת, מי אני? שימן. שימן מה? שימן אח שלך. אתה אח שלי? איפה אתה? לא מכיר אותך. זהו, הצדה שלמה, כאילו הוא בכלל לא מכיר אותו, זה יבדור, הוא ראוי אתה בפחי נפש. היה לעיניים בזקן. יום אחד, העשיר רובן הלך לאבא הזקן לבקר אותו. אז הוא נכנס, שואל אותו, אבא, מי אתה? הוא אומר, אנוכי רובן בחורך. הוא אומר, לא, מי אתה? הוא אומר, אבא, אני הבן שלך. אתה יודע? אבא רובן, אמר לו, תשמע, אני יש לי בן שמעון, אם אתה אח שלו, אז אתה הבן שלי, אבל אם אתה לא אח של שמעון, אז איך אתה הבן שלי? הקדוש ברוך הוא רוצה שנחיה טוב ביחד. כולנו מכירים את הבעיות, יש כל מיני צרות וכל מיני בעיות, והוא עשה לי וזה לקח לי וזה אמר לי, אמת הכל, ולא קל להתגבר על זה, אבל זה מה שרוצים מאיתנו. קום אירוני את הלילה בראש השמורות, ושבור הוא נתן את הבית שלו, מה הוא רוצה שאנחנו נעשה? שנחייך אחד לשני. שנחייך אחד לשני. והמציאות הזאת שיש בן אדם שמסוגל להיות חבר ומאחורי הגן לדחוף סכין, זה השואל שיוצא מבית קודשי הקודשים. אומר ארוך לנר, למה שואל? כי שואל הוא מתוחכם, שואל הוא דרייר, שואל הוא ארנומי, הוא החבר הכי טוב, ומאחורי הגב מוכב סכין. זה הסיבה של החורבן. עד כאן חלק הלב. חלק בין. למה דווקא שואל יוצא מבית קודשי הקודשים? רואי ורבותיי, השבוע בפרשה, קראנו, משה רבינו אומר לעם ישראל, איכה אצא לבדי תורככם ומצעכם וריבכם. מה זה תורככם, אומר רש"י? מלמד שהיו תרחנים. מה זה תרחנים? אומר רש"י, אחד רואה שהוא הולך להשיג בדין תורה, אז הוא אומר לדיין, רגע, רגע, יש לי עוד ראיות, חכו עוד אל תפסקו, או מוסיף אני עליכם דיינים. טוב, זה תורככם. מצעכם, אומר רש"י, מלמד שהיו אפיקורסים. אם היה משה רבינו יוצא מוקדם מהבית, הוא אומר, מה אתה אומר? תחזך עם אשתו. ברח מהבית. אם ראו את משה רבינו יוצא קצת מאוחר מהבית, מה אתה חושב? יושב וחושב עלינו מחשבות איך להמלל אותנו עוד לא מספיק לו מוסר בחולות, גם אוף עם חלב הוא כבר לא מרשה, עכשיו הוא שוקל לעצור גם אוף עם שערות. הוא כל היום מחכה איך להוציא לנו את הנשמה. הרבנים האלה, אני אומר לך, זה נקרא אפיקורסים. זה נקרא אפיקורסים. מלמד שהיו אפיקורסים, כך אומר רש"י. אז בעיה אחת יש כאן. כתוב כאן, תורככם ומצעכם. מסע, איך מגיע לאפיקורסים? מסע זה מ"ם א', כן? לסחוב משהו. מה זה קשור לאפיקורסים? לא, הם היו אפיקורסים, בסדר, הבנתי. אבל מה זה, איך רש"י עושים את זה מהמילה מצעכם? אז יש יהודי ביבניאל, חסיד ברסלב, שהוא ככה מדי פעם שולח לי לדברי תורה, השבוע הוא שלח לי את השאלה הזאת. עם תירוץ מרב נחמן מברסלב, אבל כדי להסביר את התירוץ, נעשה הגדרה כאן. בשואה היה יהודי שקראו לו הרב רב צבי הירש מייזניש. רב צבי הירש מייזניש היה רב בעיר בייסן בהונגריה. באו הגרמנים ימח שמם ונחרם ולקחו אותו לאושוויץ, את אשתו רצחו, את הילדים שלו רצחו, נשאר לו בן אחד, והוא עבד עבודת פרך כמו כולם. אחרי שהוא זכה להינצל, הוא כתב ספר שנקרא שוט מקדשי השם. זה ספר קצת ידוע, יש שם בהתחלה הוא מביא כל מיני שאלות שהיו לו שם באושוויץ ודברים מזעזעים ביותר. אחר כך הוא מביא את כל מיני וורטים, גם כן שהרבה מהם קשורים לשואה. אחר כך את השוט הזה. בין השאר הוא מביא שם, שהיה לו תמיד קשה קושייה, כתוב בתהילים פרק א', כי יודע השם דרך צדיקים, ודרך רשעים, הוא לא יודע. מה, לא כאן כתוב? איך כתוב? אוהב, זה באמת השאלה, זה לא ההמשך, זה לא סימטרי. יודע השם דרך צדיקים, אז מה עם דרך רשעים? הוא לא יודע, או שהוא לא רוצה לדעת. מה שייך להגיד בדרך רשעים טובה, זה לא ההמשך. כך שואל הרב מייזניש, והוא מתרץ שבאושוויץ הוא קיבל תשובה לשאלה הזאת, אבל כדי להסביר מה הוא אומר נעשה עוד הקדמה. אחד מהקדושים שהיו בשואה היה האדמו"ר מקלנסנבורג, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא היה גם כן רב בהונגריה, אדמו"ר, לקחו אותו, רצחו את אשתו ב-11 ילדיו. והוא עבד בפרך, זה סיפור ידוע שפעם בבית כנסת של רב ינקל קמינצקי, בבית כנסת של רב ינקל קמינצקי באמריקה, נכנס יהודי עם כיפה כזה של בית סברות, היא לא עומדת על הראש אפילו, ועמד. אז הוא עניין כבריגה של היה אתה רוצה סידור, לא יודע לקרוא. עברית אני לא יודע לקרוא. מה אתה יודע? שמה ישראל? לא. מה בכל זאת אתה יודע? אני יודע פסוק אחד. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. ועבדת שם את אויביך בעירוב ובחוסר כל. מה ישראל הוא לא יודע? הוא אידיאני, הוא לא יודע, איך זה הוא יודע? איך זה יכול להיות? שאל אותו, מאיפה זה יודע? אז אמר לו, אצל הנאצים שם במחנות, היה איתנו יהודי אחד, שמעבידו אותו קשה מאוד, היה סוחב שקי מלך, סוחב רק מסת מלך, מוריד אותו שם, רק חזרה לוקח עוד סק, היה נורא והיום. ליהודי הזה, כל הזמן שרק, חזר על הפסוק הזה. תחת אשר לא עבד, אשר מלוקח בשמחה ומוציא לגבר מרוב קול, ועבד את השם את הילך ואירוב ובחוסר קול. הלאה, 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 כל הזמן חזר על הפוסק הזה, שכולם ידעים את זה בעצם. שאל אותו, מי זה היה? האדמו"ר מקלויזר. היה מדביק את הדין כל הזמן. האדמו"ר ניצל. והגיע יום כיפור הראשון, אתם יודעים, כשנגמרה השואה זה היה מתי? אחרי תשע. אבל אומות העולם, הנאורים, לא יודע איפה לקבור את עצמם. נשארו יותר מדי יהודים. אם הם היו יודעים, הם מחכים עוד איזה חודשיים שלושה, עד שנגמרו את כולם. נבח נשאר להם יותר מדי יהודים. אז אף מדינה לא רצתה את הפליטים האלה. כאן בארץ היה הבריטי. אין כניסה. אמריקה לא רצתה, אירופה לא רצתה, לאן ילכו? אז היה מחנות העקורים. עד שימצאו להם מקום. מחנות בגרמניה היה מחנות העקורים. האדמו"ר מקלויזנבורג היה רב של אחד מהמחנות האלה. הגיע יום כיפור הראשון, האדמו"ר כמובן צריך להגיד ראש לפני כל מיני, אז הוא ישב להתכונן. תוך כדי שהוא מתכונן, דופקים בדלת, פתח, עמדה שם נערה, והנערה הזאת אומרת לו, רבי, אני אחראי פה על 200 ילדות יתומות. ילדות יתומות, אבל יתומות לגמרי, אין אבא, אין כלום. ויש ילדה אחת שמה שכבר מהבוקר בוכה, ואני לא מצליחה להרגיע אותה. אני אומרת לה, למה את בוכה? אז היא אומרת, כי היום זה ערב יום כיפור, ערב יום כיפור, אני רוצה ברכה מאבא. אני רוצה ברכה מאבא. והנערה הזאת מתחילה לבכות, היא אומרת לאדמו"ר, מאיפה אני אביא לה את אבא שלה, אבא שלה, אופו רואייפר? מאיפה אני אביא לה אבא? אמר האדמו"ר, בסדר, תגידי לה שאני אברך אותה. שהיא תעמוד פה מחוץ לחלון, אני אברך אותה. היא הילדה, האדמו"ר פרט את המטפחת שלו על הראש שלה, שם את הידיים לברך אותה. הילדה תמכה, הפסיקה לבכות. אבל תוך שתי דקות הגיעו שם 200 ילדות, תיקחו בתור. כולם רוצות ברכה. ועד כל נדרי האדמו"ר בירך אותם אחת אחת. הגיע לכל נדרי, של סנגת הדרושת. אמר האדמו"ר, מוי ראי ורבו איתן, היום בלילה זה מסליחה נחי לבית הפורד. כל עם ישראל עומד לבקש סליחה מהבורא יתברך שמו. וכולם אומרים את הנוסח, חשבנו בגדנו, גזלנו, דיברנו בו איתי. אבל אנחנו, מה נבקש? חשבנו? ומה? בגדנו? במי? גזלנו, אנחנו גזלנו, וזה לא מאיתנו כל מה שהיה לנו. אמר להם האדמו"ר, אבל דיברנו בו איתי, את זה אנחנו כן צריכים להגיד. מה דיברנו בו איתי? אמר להם האדמו"ר, כי שעבדנו שם בפרך אצל הרשויים הערובים האלה, וסוף כל סוף הגענו בלילה ונשכבנו על הדרגש, עשרה בדרגש, כמו סרדינים שחרו. אם אחד צריך להסתובב, כולם מסתובבים, צריכים להסתובב יחד איתו. ושם על הדרגש הזה, מה ביקשנו מהקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, בידך אפקיד רוחי. תעשה טובה, אבל מחר בבוקר אל תחזיר לי. לא רוצה לחיות יותר. עשה לי טובה, אני מפקיד בידך את רוחי, אל תחזיר את זה בבוקר. אומר, על זה אנחנו צריכים לבקש לך. שם בימים הפעילים האלה לא הערכנו את הזכות לחיות על זה בבקשתך. דיברנו בבקשתך. נחזור לרב מייזיש. אומר הרב מייזיש, שם עצם החיים היו מטלה מעבר לכוחות של בן אדם. אתה קם בבוקר,
פותח את העיניים, הזיכרון הראשון שיש לך זה שאתה רעב. הזיכרון השני, אין אישה ואין ילדים. אחר כך כאן מזכר, מה אתה הולך לעשות עכשיו? תעמוד במסדר 3 שעות. ישפילו אותך. מקום תקבל. אחר כך תצא לעבודה, תעבוד בפרס, תקבל עוד מקרות ועוד ביזיונות, ורעב, תישאר כל היום. בשביל מה זה? זה היה מטלה מעבר לכוחות. הוא אומר, אבל אני ראיתי דבר אחד. היו יהודים שהייתה להם האמונה. אמונה, ובוא יראה, אוי לא. אמונה שהכל הוא עשה, עושה ויעשה. הוא אומר, אז לא שהיהודים האלה כבר הבינו למה יש כזה רוע בעולם. לא, זה לא הבינו. אבל הם כן ידעו שהכל זה הוא עושה, והוא יודע למה הוא עושה. מי שהיה לי את האמונה הזאת, יכל להמשיך לחיות. מי שלא הייתה לו אמונה, המסע של החיים היה כל כך כבד, שבקלות היה יכול להישבר. והרבה אנשים ידעו. זאת אומרת, אז הבנתי את הפוסט. כי הוא יודע השם, זה דרך של צדיק. להגיד, תשמע, אני לא מבין מה הולך כאן, אבל השם יודע. כי הוא יודע השם, זה דרך של צדיק. ודרך רשעים, אלה שלא מאמינים, הם טובים, הם יחזיקו מאמר. העול, הניסיונות שיש בחיים, כל כך גדולים, שהם לא יכולים להחזיק מאמר. אז הבנתי את הפוסט. ואז הוא מוסיף הרב מייזריץ', שידוע אצל החסידים, ידוע אצל החסידים בשם הבעל שם טוב, שכשהמשיח יבוא, אז הוא ישאל את היהודים, איך החזקתם מעמד בכזה גלות ארוכה וקשה? ואנחנו נאמן לו, ריבינו שלא יום, סליחה, משיח, אדוננו המלך המשיח, כל יום אחרי התפילה שכינו לחיים. שואל הרב, מה עם גיש? מה זאת אומרת? שהוא ישאל איך החזקתם מעמד, נאמן לו שהיינו שיקורים? זה התשובה? לא, לא זה הפשט. הפשט הוא, כשהוא ישאל איך החזקתם מעמד, אנחנו נגיד לו. כל יום אחרי התפילה בירחנו, שהכל נהיה בתחורו. זה מה שנתן לנו כוח להחזיק מעמוד. כי הוא יודע השם, זה דרך של תמיד. הוא יראה ברבו איסאי, שאלנו מה הקשר בין מסע אחר לבין אפיקורסים. מה זה אפיקורס? הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא. מי שלא מאמין בקדוש ברוך הוא, אוי איזה מסע כבד הוא סופר. מסע אחר מלמד שהיו אפיקורסים. כי מי שלא מאמין, מי שמאמין, זורק את כל החבילה על הקדוש ברוך הוא. אשליך על השם יאהוב פה. והוא יכלכל איפה. אבל מי שלא מאמין, איך יכול להמשיך לצירות? מסע כבד זה לא להאמין. מסע אחר מלמד שהיו אפיקורסים. יפה מאוד. אבל מועיל הידר רבוי זה ימשיך עוד פתאום. השיע הרי אומר שהמסע פה, האפיקורסות פה, זה היה שלא האמינו בחכומים. אם היה משה רבינו יוצא מהבית מוגזם, אומרים הוא יצפצח עם אשתו. יוצא מאוחר, חושב עליכם מחשבות רעות. מה קרה כאן? התשובה היא, יש כאלה שהם יודעים יותר טוב מהרבנים הכל. הכל הם מבינים יותר טוב. זה ממש מדהים. א', זה מדהים מהחוצפה. מה החוצפה? אתה יודע שהחז"ל אומרים שהתורה יש בה את הכל. מתוק האור וטוב לעיניים. מה אומר שם רש"י? הוא מתוק האור, האור של תורה הוא מתוק. וטוב לעיניים, העיניים זה חושך. חשיכה. עיניים של בן אדם הוא רואה, והוא רואה חושך. מה עושה לו אור? התורה הקדושה. בלי התורה הקדושה אתה רואה חושך. יותר מזה, אני עוד זוכר את הכנס הראשון, ביד אליהו, כתב שינון א', כמה זמן כבר עבר מאז? 26 שנה. כתב שינון א', ומוישה שמואל שפירה דיבר שם. דיבר על אמון הסחכומי. אז הוא אמר את הגוין על הפוסוק, הוא הזכיר את הפוסוק הזה, ואז הוא הוסיף את הגוין. יש את המשל המפורסם של המגיד מיובנה, שאיזה מלך הגיע לאיזה מקום, הוא ראה נהיה למטרה וכל החיצים בדיוק באמצע. כזה כישרון, בכפר.
אז הוא שאל מי זה? הביאו שם איזה אחד כפרי. אמר לו, אתה כזה כישרון, כל החיצים בעצם. אז אמר לו, כן, מה הבעיה? אמר לו, מלך, מה פירוש מה הבעיה? אני מתאמן 40 שנה, אני לא, לא מצליח ככה. אמר לו, רגע, איך אתה עושה? אמר לו, מה זאת אומרת? זורק, אני מסמן את הידה, ואז אני זורק את החץ. אמר לו, זה פלא שאני לא קולע. אני קודם זורק את החץ, ואתם מסמן את העיגול. ככה מפורסם המשל בשם המגיד מדובנה. אמר רבו שמואל שפירה, החז"ל הקדושים, התלמידי חכמים, זה בדיוק זה. הקדוש ברוך הוא מסדר את העולם לפי מה שהם אומרים. יש להם עיניים טהורות, אבל לא רק העיניים טהורות. בוא נניח שהם טעו. הקדוש ברוך הוא מסדר את הבריאה לפי מה שהם אמרו. אז ממילא, קודם כל, האפיקורס הוא זה לחשוב שאתה חכם כמו החכמים. מה פתאום? יותר גבוה. זה גם טיפשו. למה זה גם טיפשו? איך אתה יכול להחליט אם צריכים להוריד את המגנומטרי מהר הבית או לא להוריד את המגנומטרי? מה פתאום להוריד? כן, אתה לא הולכת. סליחה, יש לך גם מודיעין? אתה גם יודע מה באמת הולך? מה, אתה קורא את העיתון בבוקר ונדמה לך שאתה יודע פה משהו? מה הולך מאחורי החיים? יש לך מושג? עכשיו נחזור מהמשל הנמשל. יושבים החכום. יש להם מודיעין בלי סוף. גם מודיעין, כי כל הצרות באות אליהם. הם יודעים באמת מה הולך. מישהו מאיתנו שומע צרות כמו שהחכמים האלה? שומעים צרות, צרות, צרות בלי סוף. בעיות בחינוך, בעיות בשלום בית, בלי סוף, כל הבעיות של עם ישראל. והם, לפי כוח התורה שלהם, מחליטים דבר מסוים. מה החכמצ'י כזה ואומר, מה בלי סוף? לא ככה צריכים לעשות, צריכים לעשות אחרת. אתה גם אפיקורסי לב, אתה גם טיפש. מלמד שהיו אפיקורסים. ובזה תלמידי חכמים, אתה גם אפיקורסי, אתה גם טיפש. נראה ברבו ישראל, על מה נחרבה ירושלים? זאת אומרת, אדמור שם בזכוף יוצאת המודבט. לא, נחרבה ירושלים עד שביזו בתלמידי חכמים. ביזו בתלמידי חכמים. אבל איך מגיעים לכזה טיפשות? התשובה היא, לחשוב שאני חכם, זה הטיפשות הכי גדולה. והוא דרי, איך הוא מדין הכי טוב? ומי שסדר שזה יהיה כמו שהוא רוצה, מה הוא הופך את העולם? הופך את העולם. אתה יודע למה נחרב הבית? שואל יוצא מבית קודשי הקודשים. שואל, הדרי הזה, החכמצ'י כזה שמבין הכל והוא מתוחכם. זה החריב לנו את הבית. שני שואלים. שואל אחד של בן אדם לחברו, ושואל אחד של בן אדם למקום. שני שואלים. עכשיו מורה ברבו יצאי. יש פנים יפות. הפנים יפות אומר, על זה היה דבר ליבנו, על אי יחשקו עינינו. הרי זה חז"ל ידוע שכל מה שיש לנו צרות נסחב איתנו מאיפה? מחטא העגל. מה היה בחטא העגל? באו לאהרון אמרו לו, קום, עשה לנו אלוהים, כי זה משה האיש. זה משה האיש. לא ידענו מה היה לו. לכן הוא עשה להם את העגל, ואז מה הם אמרו? אלה, אלה, אלוהיך ישראל. אומר הפונים יופוי, על זה, זה משה האיש, על זה היה דבר ליבנו. על אלה, אלוהיך ישראל, חשכו עינינו. על הר ציון ששמם שואלים ילכו בו. אבל מביא המשך חוכמה בפרשת אחרי מות, מביא עוד חז"ל. כל הצרות שיש לנו מאיפה באות? במכירת יוסף. שני חז"לים. אחד זה על העגל ואחד זה על מכירת יוסף. אומר המשך חוכמה, זה הסיבה ששעיר המשתלח היה לו, בקרניים שלו היה לו אדום כזה, קראו לזה. אה? נאורי, כמה זה היה שווה? משקל שני צלעים. למה? אומר המשך חוכמה, כי החז"ל אומרים שכל הסיפור של יוסף התחיל מאיפה? בגלל משקל שני צלעים מילק שהוסיף לו יעקב ליוסף, מזה הכל התחיל. אז לחפר על מכירת יוסף, שני צלעים.
הלאה, איפה עושים את הכפורת? בקודש הקודשים. קודש הקודשים נמצא בחלק של בניון, כי הוא היחיד שלא היה במכירת יוסף. אומר המשך חוק, ומעכשיו נדע. כל הצרות, אם יש לנו עבירות שנועבות לבין אדם לחברו, אז מצטרף לזה הבעיה של מכירת יוסף. כשיש לנו בעיות של בן אדם למקום, מצטרף לזה הבעיה של אלה אלוהיך ישראל. ועל שתי הבעיות האלה אנחנו ממשיכים לסבול עד היום הזה. מה עושים ביום הכיפורים? צריכים לחפר גם על זה וגם על זה. לכן כתוב ביום הכיפורים, כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישרון. סלחן זה ישראל, זה על אלה אלוהיך ישראל. על חטא העקב. ומחלן למה? לשבטי ישרון זה מחיר הכיוון. שבטי ישרון. אנחנו צריכים בעיות גם את זה לחפר וגם את זה לחפר. שני הדברים האלה, זה הבעיות שרוצפות אותנו, זה השואלים שיוצאים מבית קודשי הקודשים, וזה מה שאנחנו צריכים לתקן. בן אדם לחזרו, בן אדם למקום. מוריי ורבותיי, השבוע בשבת קראנו את ההפטרה של חזון ישעיהו בן אמוץ. ושם הוא מדבר איתנו קשה מאוד, קשה מאוד. מה אתם מביאים מקורבנות? מי ביקש מי אתכם רמוס חצריי? בפריסכם כפיהם, כפיכם? מה, לא שומע, לא, העלים עיניי, דברים קשים מאוד. אבל אז הם אתם את הפתרון. רחצו, יזעקו, עתירו רועמל עליכם מנגד עיניי. אומר שם עשרה דברים. אומר רשי על המקום בישעיהו. עשר לשונות של תשובה יש כאן. רחצו, יזעקו, עתירו. עשר לשונות של תשובה. וכנגדם, עשרת ימי תשובה, וכנגדם, עשרה פסוקים במלכויות, בכונות ושופרות. זאת אומרת, אנחנו היום ערב תשעה באב, ועוד חודשיים זה ערב יום הכיפורים, זה עשרת ימי תשובה. ויש קשר, החורבן לא בא סתם, והחורבן הזה רודף אותנו, רודף אותנו, ואנחנו צריכים לתקן. מה צריכים לתקן? רחצו, היזעקו, עשירו רוע מעל עליכם מנגד עיניים. אשרו חמות. אם רואים בן אדם שנגזל, צריכים לעזור לו. חמות זה נגזל. אשרו חמות, תעזרו לנגזל. ריבו על מנה. תעזרו. גם בן אדם למקום, וגם בן אדם לחברו, ורד אביב, צריכים לתקן, וכנגדם עשרת ימי תשובה, וכנגדם עשרה פסוקים במלכויות זיכרונות ושופרות. ועוד חודשיים נתקע בשופר. ואז מה נגיד? כן, כן, כן. אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליהם. אמרו לפניי זיכרונות כדי שיהיה לזיכרונכם לפניי לטובה. ובמה? בשופר. ובמה? בשופר. אנחנו רוצים שאנחנו נשבוך ויסכים שנמליך אותו עלינו. זה ההזדמנות שלנו עכשיו. הימים האלה זה ההכנה לעשרת ימי תשובה. הכנה לעשרת ימי תשובה, זאת אומרת, כל אחד צריך לנסות להשתדל להיות קצת יותר טוב. גם בבין אדם למקום, באמון הסחכומים, וגם בבין אדם לחברו, וגם בבין אדם לחברו, קצת יותר להיות טובים בתוך הבית, רבו יצא. להגיד שצריכים להיות טובים, אתם יודעים, לסדר את... את האשכנזים עם הספרדים, את גור עם ליטה, וזה נפלא מאוד. למה זה נפלא? כי אז אני יכול לדבר על כולם הכי רע בעולם ולהישאר צדיק. זה לא קשור אליי. אם אנחנו באמת רוצים לעשות משהו עם עצמנו, בתוך הבית שלנו. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להשרות את השכינה שלי, אצלכם בבית. להסתדר איתה. יהיה טוב איתה. וקירו לנשייכו. תעשו. זה כבר כן קשור אלינו. זה בין אדם לחברו. משם אשרו את השכינה. ואנחנו רוצים לעשות את השכינה. בבקשה. זה בידיים שלנו. לא לדבר גבוהה גבוהה. יש לנו עבודה משלנו. נסיים רק בדבר אחד. גמור אומרת א' ב' א' דינה ג' ד' גמול דלים. שואלת את הגמרא למה הג' יש לו רגל אחת קדימה כאילו הוא רודף אחרי הד'. עונה הגמרא שכן דרכו של גומל דלים הוא לא מחכה שיבוא לבקש עזרה, הוא רודף אחרי הדל כדי לעזור לו. לכן הגיד, הוא רודף את אחרי הדל. איפה? זה שמו של הקדוש ברוך הוא. אומר בספר סידורו של שבת, אתה יודע איך כותבים את האות? ג' בספר התורה, הסופר לוקח, כותב את האות ו'. למטה הוא מוסיף ליוד הפוכה, ואז מו' זה נהיה ג'. אומר הסיפור של שדו, ואם רוצים להפוך את הדלת להה, מה צריכים להוסיף לה? גם כן יוד הפוכה. עכשיו הג' רודף אחרי הדל לעזור לו. סוף סוף הוא דפס אותו, נתן לו. מה הוא נתן לו? את הרגל שלו. ואז מה קרה לדלת? הוא נהיה ה'. ומה קרה לג' הוא נהיה ו'. אז ג' ד' זה גמול דלים. מה קורה אז? ה' ו', זה שמו של הקודש ברוך הוא. כשיהודי אחד מבטר בשביל השני, נותן לשני, עוזר לשני, אוהב את השני, שם זה המקום להשראת השכינה. ג' ד' גמול דלים, ה' ו', זה שמו של הקודש ברוך הוא. השראת השכינה זה בידיים שלנו רבו יתנו. השראת השכינה זה בידיים שלנו. החצוי יזעקו זה בין אדם למקום, אבל ריבו אלמונה, אשרו חמות, זה כבר בידיים שלנו, וזה אנחנו יכולים להביא את הקדוש ברוך הוא חזרה לעם ישראל. וכשיש אשרות השכינה יש הכל, 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 אנחנו יכולים למנוע את כל הסבל הזה. נסיים במילה אחת. השילנו השם אליך ונשוב אחדי שמינו ככלם, כי אם מרוס מעצנו, כתבת עלינו עד מאוד, השילנו השם אליך ונשוב אחדי שמינו ככלם. אומר הנציב, אחד יש לו עבד קנאי, והעבד קנאי הזה יסבן אותו. עכשיו הוא רוצה לתת לו רוס, אבל כזה, שימה. אם הוא רוצה למכור אותו הלאה, הוא לא ירביץ. ירביץ לו קצת, שתצריד את העצבים, אבל לא, הוא רוצה למכור אותו. אז הוא לא רוצה לימור לעצמות. חוץ מזה, אם הוא רוצה להשאיר אותו אצלו רק שימד לקר בפעם הבאה יעבוד טוב, אז הוא נותן לו שופך עליו את כל חמותו. למה שימד לקר ויעבוד טוב, מכאן הוא לעבר. אומר הנציב, בא הכנסת ישראל ואומר את הקדוש ברוך הוא, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. למה? מה תגיד לו? אני לא רוצה אתכם. מעוז מעצן? אתה רוצה למכור אותנו הלאה? אז למה כתבת עלינו עד מאוד? אז למה אתה מרביץ כל כך הרבה? אתה רוצה למכור אותנו, אז תשאיר אותנו בסדר. אם כן כתבת עלינו עד מאוד, זאת אומרת שאתה כן רוצה אותנו חזרה. ושיבינו השם אליך ונשובה, חדש ימינו ככדם. ומרא בימינו עד. אבי חנניה בן עקשיא שאומר רוצה ולכנות עזת ישראל לביך, היא אמור להם תאירו ומיצו שנאמר, אני לא חופש, ומה שצריך להשמיד את רוב יעביר.